שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין י' עמוד א', הסוגיה מתחילה בדף י' עמוד בייס למטה נקרא בפנים. אומרת הגמרא, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10 אינו צריך למעט. כך למדנו במשנה בתחילת המסכת. מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 עמות, אינו ניתר לו בלחי, לא בקורה, אבל הוא ניתר בצורת הפתח. צורת הפתח מועילה לתקן מבוי, אף על פי שפתחו רחב יותר מ-10 עמות. עוד למדנו במשנה בתחילת המסכת, שקורה שגבוהה מקרקע המבוי 20 עמה, הדין הוא שהיא פסולה. מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 עמה ימעט, דהיינו, קורה שמונחת בגובה של למעלה מ-20 עמה מקרקע המבוי, הדין הוא שהקורה פסולה, המבוי אסור בטלטול. למדנו בגמורה בדף ג' עמוד א', שאמלתרה מהניה. אם לאותה קורה יש אמלתרה, אם אותה קורה מצוירת בציורים נעים, אף על פי שהיא גבוהה למעלה מ-20 עמה, הדין הוא שהיא קשרה. כי הרי כל הסיבה שקורה גבוהה למעלה מ-20 עמה פסולה, משום שקורה משום עקר. חזל תקנו להניח קורה בפתח המבוי כדי שהקורה תשמש כעקר, שהמבוי מותר בטלטול ורשות הרבים אסורה בטלטול, כדי שלא יבואו להחליף, שכשם שהמבוי מותר בטלטול כך גם רשות הרבים מותרת בטלטול. לכן תקנו חזל להניח קורה בפתח המבוי שהיא תשמש כעקר, שהמבוי מותר בטלטול ורשות הרבים אסורה בטלטול. קורה שמונחת בגובה של למעלה מ-20 עמה מקרקע מבוי פסולה, כי היא לא יכולה לשמש כעקר, לא ישור אותו בוי עיני, אנשים לא מתבוננים בגובה של למעלה מ-20 עמה. אבל אם הקורה מצוירת בציורים נעים, אם יש על הקורה מלטרה, המלטרה מושכת את העין, ואנשים מתבוננים בקורה אף על פי שהיא גבוהה למעלה מ-20 עמה. אז נמצא אם כן, יש פסול של רחב מ-10 עמות, מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 עמות אינו ניתר לא בלחי, לא בקורה, הוא ניתר בצורת הפתח, קורה שהיא גבוהה למעלה מ-20 עמה היא פסולה, אלא אם כן יש עליה מלטרה. הגמרא דנה, מה הדין? האם צורת הפתח מועילה למעלה מ-20 עמה, והאם קורה עם המלטרה מועילה למבוי ש... פתחו רחב מ-10 עמות. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, אשכחון צורת הפתח דמהניה ברוחבו. מצאנו שצורת הפתח מועילה למבוי שפתחו רחב יותר מ-10 עמות. אף על פי שלחי או קורה אינה מועילים לתקן אותו, צורת הפתח מועילה לתקן אותו. והמלטרה דמהניה בגובהו, מצאנו גם שהמלטרה מועיל לתקן את הקורה אף על פי שהיא נמצאת למעלה מ-20 עמה, המבוי מותר בטלטול. איפכה מאי, מסבירים תוספות ששאלת הגמרא איפכה הולך על צורת הפתח, האם הוא מועיל כאשר הוא גבוה למעלה מ-20 עמה. בהמשך הגמרא תדון גם על אמלתרה, על רוחב למעלה מ-10 עמות, אבל כרגע הגמרא דנה על צורת הפתח שהיא גבוהה למעלה מ-20 עמה. האם היא קשרה? האם המבוי מותר בטלטול או לא? אבל יש פה קושייה גדולה. יש פה קושייה גדולה שעליה עומדים התוספות בדיבור המסחיל איפכה. מה זה צורת הפתח? לכי מכאן, לכי מכאן וקנה על גביהם. דנה הגמרא, האם צורת הפתח כאשר היא גבוהה למעלה מ-20 עמה, האם היא קשרה? המבוי מותר בטלטול או שצורת הפתח לא מועילה למעלה מ-20 עמה כמו קורה? שואלים תוספות, לכי ודאי שמועיל לתקן מבוי אף על פי שהוא גבוה מ-20 עמה. הלכי נמצא למטה, על קרקע המבוי. מה זה משנה שהכתלים של המבוי הם גבוהים למעלה מ-20 עמה? ברור שלכי מועיל לתקן מבוי אף על פי שכותליו גבוהים למעלה מ-20 עמה. ממילא כל צורת הפתח מורכבת מלכי מכאן, לכי מכאן וקנה על גביהם. אז גם אם הצורת הפתח אינה מועילה כאשר היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אבל טייפו כלי שבצורת הפתח יש קנה מכאן וקנה מכאן, אז שהקנה יועיל מדין לחי להתיר את המבוי, אף על פי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה. מה זה משנה שצורת הפתח גבוהה, אבל שהקנה שבצידו יועיל את, יתיר את המבוי מדין לחי. אומרים תוספות שמדובר כאן במבוי כזה שהוא לא ניתר בלחי, אלא רק בצורת הפתח, כגון מבוי מפולש, שלמדנו עליו לעיל בדף A. מבוי מפולש ששני ראשיו פתוחים לרשות הרבים או לקרמליס, הוא לא ניתר בלחי או קורה בלבד, אלא הוא צריך גם צורת הפתח. מבוי סתום, מבוי שהוא גדור בשלוש רוחותיו וברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס, מועיל לתקן אותו בלחי, קורה ובוודאי בצורת הפתח. אבל מבוי מפולש, מבוי שיש לו שני מחיצות משני הצדדים ובשני ראשיו הוא פתוח לרשות הרבים או לקרמליס, צריך לתקן אותו בשני ראשיו, ותיקון אחד משני ראשיו צריך להיות בצורת הפתח. נמצא אם כן ששם לחי לא מועיל רק צורת הפתח. דנה הגמרא, צורת הפתח שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה, האם הוא כשר או לא? תירוץ שני, אומרים תוספות, שהסוגיה כאן הולכת כשיטת רבי יוסי, שהוא סובר שלחי צריך שיהיה ברוחבו שלושה טפחים. כל עוד שאין ברוחבו שלושה טפחים, הוא לא נידון משום לחי. הוא נידון בענייננו רק משום צורת הפתח. דן הגמרא, האם צורת הפתח למעלה מ-20 אמה מועיל, היא קשרה או לא? בתייסר בנו פרץ הוא מביא תירוץ שלישי, שמדובר כאן באופן שהוא הרחיק את צורת הפתח מכותלי המבוי שלושה טפחים. הלחי חייב להיות צמוד לכותלי המבוי. צורת הפתח, כך למד תייסר בנו פרץ, אף על פי שהם רחוקים, אף על פי שהצורת הפתח רחוקה מכותלי המבוי שלושה טפחים, היא קשרה. עכשיו השאלה היא, הצורת הפתח היא גבוהה. מדין לחי אי אפשר להתיר את הצורת הפתח, כי היא רחוקה מכותלי המבוי שלושה טפחים. האם הצורת הפתח קשרה והמבוי מותר בטלטול או לא? למעשה, יויד במשנה ברורה, בסימן שין סמך ג' סעיבוב, שהוא מביא מחלוקת הפוסקים, צורת הפתח שהוא הרחיק אותם לכותלי המבוי שלושה טפחים, האם הצורת הפתח היא קשרה או לא קשרה? נחזור לענייננו. הגמרא דנה, צורת הפתח גבוהה למעלה מ-20 אמה, האם היא קשרה והיא יכולה לתקן את המבוי או שהיא פסולה? אומרת הגמרא, תושמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט מפורש. ברייסה מפורשת שאומרת שצורת הפתח גבוהה למעלה מ-20 אמה, הדין הוא שהיא קשרה, וככה פוסק הביאור הלוכה בסימן שין סמך ג' סעיף חובוב, שצורת הפתח, אף על פי שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, הדין הוא שהיא קשרה. המלטרה ברוך בו ימי? האם קורה שיש בה המלטרה, קורה שמצוירים עליה ציורים שמושכים את העין, האם היא יכולה להתיר מבוי שפתחו רחב מ-10 אמות? אומרת הגמרא, תושמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט. קורה שמונחת למעלה מ-20 אמה היא פסולה. רחב מ-10 ימעט. מבוי שפתחו רחב מ-10 אמות לא ניתר בלחי ובקורה. ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. צורת הפתח מועילה להתיר מבוי שפתחו רחב מ-10 אמות. ואם יש לו המלטרה, אינו צריך למעט. מה אליו הסייפה? על מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות. אומרת הגמרא, לא יערישה, על מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה, שהמבוי לא ניתר בקורה, אבל בקורה שיש עליה המלטרה הוא ניתר. נו, אז מה להלכה? מה להלכה? קורה שיש בה המלטרה מועילה לתקן מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות או לא? אומר הרשב"א, מכיוון שכל תיקון המבואות הוא רק עניין דרבונון, הרי מדי רייסי, מכיוון שהמבוי מוקף בשלוש מחיצות, הוא רשות, הוא מותר בטלטול, חזל הם אלו שאסרו את המבוי בטלטול, אף על פי שיש לו שלוש מחיצות, גזירה שמה יבואו לטלטל גם ברשות הרבים, מכיוון שהנושא הוא רק דרבונון, ספק דרבונון לכולה, וקורה שיש בה מלטרם, מועילה לתקן, מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות. אומר הרשב"א, אבל באמס נראה שמכיוון שעיקר דין מחיצות הוא דין דאורייתא, כי מחיצות גורמות למקום שיהפך לרשות היחיד, אז מכיוון שכך זה לא נידון כדין דרבונון, לא נאמר בו הדין ספק כדרבונון לכולה, וצריך להחמיר. הראש אומר טעם אחר, להחמיר בקורה שיש עליה המלטרה שהיא לא מועילה לתקן מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 עמות. אומר הראש, קורה למעלה מ-20 עמה פסולה, כי קורה משום עקר, ולמעלה מ-20 עמה לא ישאול אותו בו הנה. כאשר יש על הקורה המלטרה, אף על פי שהיא למעלה מ-20 אמה, שול טובוי הנה, אנשים מבחינים בה, הציורים שבקורה מושכים את העין. מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות, החיסרון זה לא חיסרון של היכר, זה חיסרון שזה לא פתח, זה פרצה. מה יועיל קורה שיש בה מלטרה כדי לסתום את הפרצה הזאת? לכן, קורה שיש בה מלטרה מועילה כאשר היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אבל היא לא מועילה לתקן מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות, אומר הראש. ממשיכה הגמרא ואומרת, מתני לי רב יהודה לחיה ברב כמי דרב. רב יהודה שנה לימד את חיה ברב, חיה בן של רב בפני רב. מה הוא לימד אותו? אינו צריך למעט. מבוי שפתחו רחב למעלה מ-10 אמות, ותקנו אותו בצורת הפתח, הצורת הפתח מתקנת את המבוי. אומר לי, אמר לו רב לרב יהודה, אל תלמד את הבן שלי כך. אתני, תלמד אותו, צריך למעט. צורת הפתח אינה מועילה להתיר פתח רחב מ-10 אמות. ככה תלמד אותו שכך כתוב במשנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבי יוסף, מדברי רבינו נלמד, מדברי רב שסובר שצורת הפתח אינה מועילה ביותר מ-10 אמות. מדברי רב נלמד שכשם שצורת הפתח אינה מועילה ביותר מ-10 אמות, כך גם צורת הפתח אינה מועילה להתיר פורץ מרובה על האוימד, דהיינו. חצר או מבוי שהם מוקפים במחיצות, אבל חלק הפורץ מרובה על האוימד. אם נחשב כמה יש פורץ במחיצות וכמה האוימד במחיצות, נגלה שהחלק הפרוץ שבמחיצות מרובה מחלק האוימד שבמחיצות. אז אף על פי שהוא עשה צורת הפתח לפורץ, הדין הוא שצורת הפתח אינה מועילה להתיר פורץ מרובה על האוימת, כשם שצורת הפתח לא מועילה להתיר ביותר מ-10. נקרא את הגמרא. מדברי רבינו נלמד, חצר שרובה פתחים וחלונות. חצר שאומנם היא מוקפת במחיצות, אבל האוויר, החלל שבין המחיצות, הוא מרובה יותר מהמחיצות עצמם. רובה פתחים וחלונות אינה ניתרת בצורת הפתח. אף על פי שהוא תיקן את אותם חללים שבין המחיצות בצורת הפתח, צורת הפתח אינה מועילה להתיר. למה? כי הפורץ מרובה על האוימד. מה הייתה אם הועיל ויותר מ-10 עשר במבוי? הוא פרוץ מרובה על האוימד עשר בחצר. תוספות אומרים שמשהו נוקט, הועיל ויותר מ-10 עשר במבוי, אותו דבר גם אוסר בחצר, הוא נוקט מבוי כי רב דיבר על מבוי. הועיל ויותר מ-10 אוסר במבוי או בחצר, הוא פרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר או במבוי. מה יותר מ-10 האוסר במבוי? אינו ניתר בצורת הפתח. אף פרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר אינו ניתר בצורת הפתח. אומרת הגמור, יש פירח... הנה, אני אראה לך, אומרת הגמורה, שיותר מ-10 חמור יותר מפורץ מרובה על האוימד. ואם כן, אמנם מצאת שרב סובר שצורת הפתח אינה מועילה על יותר מ-10, אבל מיימה שצורת הפתח אינה מועילה לפורץ מרובה. כי הנה, אני אראה לך ש... יותר מ-10 חמור יותר מפורץ מרובה על האוימד. איכן רואים זאת? ממשיכה הגמורה ואומרת, מה לי יותר מ-10 האוסר במבוי, שכן לא התארת בו אצל פסי ביראות לרבי מאיר. פסי ביראות, מה הכוונה? בורות מים שעומדים ברשות הרבים. אסור בשבת לשאוב מים מהבור ולהניח אותו ברשות הרבים, כי הבור הוא רשות היחיד, יש בו עומקו 10 טפחים, יש ברוחבו 10 טפחים, 4 טפחים, הוא רשות היחיד. בור שעומקו 10 טפחים ורוחבו 4 טפחים, הוא נידון כרשות היחיד. כאשר אדם שואב מים מהבור ומוציא אותו לשפת הבור, הוא הוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים. נו, אז מה יעשו? איך, באיזה אופן ניתן לשאוף מים מהבור ולהוציא אותו לרשות הרבים, לשפת הבור? אמרו חז"ל שעל ידי פסים מותר, דהיינו, שייקח 4 זוויות, שבכל זווית וזווית יש פס עמה לכאן ופס עמה לכאן, יניח אותם סביבות הבור, ואותם פסים גורמים לכך שהחלל שבתוכם יחשב לרשות היחיד. אף על פי שכל הפסים הם רק פס עמה לכאן ועמה לכאן, עמה לרוח זאת ועמה לרוח זאת, על ידי שהוא מקיף אותם, על ידי שהוא מניח אותם סביבות הבור, הם גורמים לכך שכל החלל שבתוכם, שביניהם יחשב לרשות היחיד. הגמור בדף חוף אומרת שזה כולה מיוחדת, שהקלו חזל לגבי עולי רגלים, שיהיה מצוי להם מים, ולא רק לעולי רגלים, אלא לבהמת עולי רגלים. עולי רגלים עצמם יכולים לרדת לתוך הבור ולשתות שם מים, הם לא צריכים לשאוב את המים ולהוציא את המים מחוץ לבור לרשות הרבים, אבל מה יעשו עם הבהמות שלהם? את הבהמה קשה להוריד לתוך הבור. אז בשביל בהמת עולי רגלים, הקלו חז"ל להשתמש בפסי בירויס. מה המרחק שיכול להיות בין פס לפס? עד כמה הוא יכול להרחיק את הפסים אחד מהשני? סובר רבי מאיר בתחילת פרק שני, עד 10 אמות, כדי מרחק של 6 בהמות. אז הנה, אף על פי שבוודאי פורץ מרובה על האוימד, הפסים הם רק אמה. ואפילו אחי, אף על פי שפורץ מרובה על האוימד, פסי בירויס מהני, אבל הם לא מועילים ליותר מ-10, אז רואים שיותר מ-10 חמור יותר מפורץ מרובה. אז אף על פי שמצאת בדברי רב שהוא אומר שצורת הפתח אינה מועילה ליותר מ-10 אמות, אבל מיימר שצורת הפתח אינה מועילה על פורץ מרובה. אומרת הגמרא, לימי מסייע לי, נביא ראיה שצורת הפתח אינה מועילה לפורץ מרובה. תפנות הללו שרובם פתחים וחלונות מותר, ובלבד שהיא עומד מרובה על הפרוץ. שואלת הגמרא, שרובן סל כדאי תוך? אתה אומר, תפנות הללו שרובם פתחים וחלונות. אם רובם פתחים וחלונות, נמצא שהפורץ מרובה על האוימד. הרוב פתחים וחלונות. ואחר כך אתה אומר, בלבד שהיא עומד מרובה על הפורץ. אלא על כל חוכמה הביור, אלא אם שריבה בהם פתחים וחלונות. תפנות שיש בהם הרבה פתחים וחלונות, הן כשרות בתנאי שהאוימד מרובה על הפורץ. ובלבד שיהיה אוימד מרובה על הפורץ. אז הנה רואים שאף על פי שמדובר בפתחים וחלונות, שיש בהם צורת הפתח, הפתחים הם צורת הפתח. ועם כל זה, זה לא מועיל. כאשר החלל, האוויר מרובה מהתפנות, כאשר הפורץ מרובה על האוימד, אז רואים שצורת הפתח אינה מועילה כאשר הפורץ מרובה על האוימד. דוחה הגמורה ואומרת לא. אומר הפקעה נקיטניה, היא בפתחי שימוי, פתחים שוממים, מקולקלים. מהי פתחי שימוי? פלי גיבור אבריחומה ורב יוסף. חד אומר דלייס לו שקופה, וחד אומר דלייס לו תיקרו. רש"י מסביר שפתחי שימוי זה מלשון זקן אשמוי, זקן מקולקל. או רש"י מביא פשט נוסף, פתחי שימוי מלשון שממה, פתחים שוממים, פתחים מקולקלים. מה הכוונה? למה הם מקולקלים? אז רש"י כאן מסביר, או שאין להם תקרה, דהיינו אין להם משקוף, יש להם מזוזות בלי משקוף, או שגם המזוזות שלהם מקולקלות. המזוזה לא עשויה בצורה אחידה, אלא אבן נכנסת ואבן יוצאת. במנוחס למד ג' עמוד בייס מסביר רש"י, או שאין להם תקרה בכלל, או שאין להם מזוזות בכלל. יש רק את הכותל עצמו ללא מזוזות. על כל פונים, הגמרא דוחה ואומרת שמה שכתוב תפנות הללו שריבה בהם פתחים וחלונות, הדין הוא שהתפנות כשרות ובלבד שיועים את ברובה על הפורוץ, אף על פי שהפתחים יש בהם צורת הפתח. אז הנה אנחנו רואים מזה שצורת הפתח אינה מועילה כאשר הפורץ ברובה על האוימד. אומרת הגמור, לא, שם אין לך להעביר היה, ולמה? כי שם הפתחים הללו הם לא צורת הפתח, כי מדובר בפתחים שימוי, בפתחים מקולקלים, שהם לא יכולים לשמש כצורת הפתח. אבל אם יהיה לי צורת הפתח אמיתית, צורת הפתח אולי מועיל גם לפי רב לפורץ מרובה על האוימד. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף רבי יוחנן סובר לו לעוד רב. גם רבי יוחנן סובר כרב שצורת הפתח לא מועילה אם היא רחבה יותר מ-10 אמות. איך רואים בדברי רבי יוחנן שסובר כמו רב שצורת הפתח רחבה יותר מ-10 אמות אינה מתירה? דאומר רבין ברבה דאומר רבי יצחוק, מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן. מעשה באדם אחד שהיה גר במקום ששמו בקעת בית חורתן, שנעץ דלת קונדסין בארבע פינות השדה, הוא נעץ ארבע יתדות בארבע פינות השדה, הוא מתח זמורה עליהם, הוא הניח על גבי היתדות זמורה ענף. יש כאן צורת הפתח, היתדות הם הקנים שמהצדדים, הזמורה היא הקנה שעל גביהם. הוא בא מעשה לפני חכמים והתיעו לו לעניין כלאיים. הם אמרו לו שהצורת הפתח נחשבת כמחיצה לעניין כלאיים, דהיינו, הוא יכול לטוע גפנים בתוך היקף הצורת הפתח, ובסמוך להם מהצד השני הוא יכול לזרוע תבועה. הוא יכול לטוע גפנים מצד אחד של הצורת הפתח, ומצידה השני של הצורת הפתח הוא יכול לזרוע תבועה. וזה לא נחשב לכליים, אף על פי שהגפנים והתבועה סמוכים אחד לשני, כי יש מחיצה שמפסיקה ביניהם. כי צורת הפתח היא נחשבת כמחיצה לעניין כליים. ואומר יש לו כשקד דרך שהתירו לו חכמים לעניין כליים, כך התירו לו חכמים לעניין שבת. צורת הפתח נחשבת כמחיצה לפי חכמים לא רק לעניין כליים, אלא גם לעניין שבת. רבי יוחנן אמר לכלאיים יתירו לו, לעניין שבת לא יתירו לו. צורת הפתח נחשבת כמחיצה רק לעניין כלאיים, לא לעניין שבת. שואלת הגמור במה יסקינן, אילי ממין הצד. מסביר רשי, אם מדובר שהוא הניח את הקנה העליון לא על גבי היתדות, אלא בין היתדות, בצורת הפתח הקנה העליון צריך להיות מונח על גבי היתדות. קנה מכאן, קנה מכאן וקנה על גביהם. במקום שהוא יניח את הקנה העליון על גביהם, איפה הוא יניח אותו? באמצע איתן, ביניהם. נקרא את לשון רשי, שמתח הזמורה מזה לזה באמצע איתו, לא על ראשיהן. הריטב"א אומר שבאמצע איתו זה לאו דווקא, אלא כל שהוא לא יניח על גביהם, זה לא נחשב לצורת הפתח, זה נחשב לצורת הפתח מן הצד. התז בסימן שין סמך ב' סעיף קטן ד' רוצה לדייק מדברי רשי שהקנה העליון לא צריך להיות מונח ממש על גבי הלחיים שמהצדדים, אלא גם אם הוא ביניהם ממש למעלה, זה גם נחשב לצורת הפתח מעל יה. אבל האחרונים חולקים עליו, וככה פוסק המשנה ברורה בסוף סימן שין סמך ב' שבצורת הפתח הקנה העליון צריך להיות מונח ממש על גבי שני הקנים שבצדדים. אם הקנה העליון לא מונח על גבי הקנים שמהצדדים, זה נחשב לצורת הפתח מן הצד שהיא פסולה. אם כי יש כאן גם פשטים אחרים שלא כדברי רשי, רח מסביר שצורת הפתח מן הצד הכוונה שאין בכלל קנה העליון. עריף מביא בשם רב אי גוין שצורת הפתח מן הצד, הכוונה שצורת הפתח היא צורת הפתח כתיקונה, אבל היא לא מונחת במרכז הכותל, אלא מן הצד. פיתחה בקרן זוביס לא יאב דאינשה, אז לכן הצורת הפתח הזאת היא פסולה. נחזור לדברי הגמרא. במאי עסקינן, על מה אמר רבי יוחנן? במנח לקוריש לא כשווה רבי יוחנן. האם הצורת הפתח הזאת מועילה גם לעניין שבת או לא? לעניין כלאיים, כולה על מלוי פליגי. גם ריש לוקיש וגם רבי יוחנן, שצורת הפתח נחשבת כמחיצה לעניין כליים. אפשר לטוע גפנים מצד אחד של צורת הפתח ולזרוע תבואה מהצד השני. לעניין שבת, לפי ריש לוקיש צורת הפתח מועילה, לפי רבי יוחנן לא. שאלת הגמרא על איזה צורת הפתח מדובר כאן. אילי מצורת הפתח מן הצד, היא צורת הפתח מקולקלת. ואומר רב חיזה, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, אלא על גבן. הוא הניח את הקנה העליון על גבי שני הקנים שמהצדדים. צורת הפתח מעולה. ובמאי, אילי מבעשר, אם מדובר שהרוחב של צורת הפתח היא 10 אמות בלבד, בהול לימר רבי יוחנן בשבס לאי. הרי צורת הפתח עשויה כהלכתה, היא רחבה עד 10 בלבד, למה היא לא מועילה? אלו לב ביויסר מ-10. אז הנה אתה רואה שרבי יוחנן סובר כשיטת רב, שצורת הפתח אינה מועילה אם רוחבה יותר מ-10 אמות. שואלים תוספות כאן על המקום בדיבור המסחיל אילימה, מי אומר אולי החיסרון הוא לא מחמת שהצורת הפתח היא יותר מ-10 אמות, אלא מחמת שיש כאן פורוץ מרובה על האוימד, כדברי רב יוסף. מביאים תוספות כמה תירוצים, והתירוץ בשם השר מקוצי, שמכיוון שרב יוסף למד את דינו, מכיוון שרב יוסף למד את דינו שצורת הפתח אינה מועילה בפורץ מרובה על האוימד מדברי רב, שצורת הפתח לא מועילה ביותר מ-10, אז על כוחוך, אם רב יוחנן סובר כדברי רב יוסף שצורת הפתח לא מועילה בפורץ מרובה, אז הוא גם סובר את דברי רב שצורת הפתח לא מועילה ביותר מ-10. אומרת הגמור, לא, לאוילום ב-10, מדובר שצורת הפתח הייתה 10 אמות בלבד, לא יותר מכך. אם כן, למה רבי יוחנן אומר שרק לעניין כליים היא מועילה ולא לעניין שבת? ומן הצד, מדובר שהוא הניח את הקנה העליון מן הצד, לא על שתי היתדות, אלא ביניהם או מצידם. רב חיסדה אמר שצורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, מצורת הפתח מקולקלת, בזה גוף הנחלקו ריש לוקיש ורבי יוחנן.
כל הלשון.
ריש לוקיש מסכים לדעת רב חיסדה שצורת הפתח מן הצד אינה מועילה, ורבי יוחנן חולק עליו. רבי יוחנן סובר כדעת רב חיסדה, וריש לוקיש חולק וסובר שהיא מועילה. אז לכן לפי ריש לוקיש צורת הפתח מועילה גם לעניין שבת, שלא כדעת רב חיסדה, ולפי רבי יוחנן היא לא מועילה לעניין שבת. נו, אז אם ככה, שהסיבה שרבי יוחנן פסל את צורת הפתח לעניין שבת, זה משום שהוא סובר כדעת רב חיסדה, שצורת הפתח שעשה מן הצד היא פסולה, אז למה לגבי כלאיים צורת הפתח נחשבת כמחיצה? אז אבא ונקרא מה רשי מסביר, רשי בשתי שורות האחרונות בעמוד. אומר רשי, וכוסובר, כי אומר רב חיסדה לשבוס, הצורת הפתח מדובר שהיא מן הצד, וצורת הפתח מן הצד אינה מועילה, אבל רק לעניין שבת. אבל לכלאיים אפילו מן הצד, אבא צורת הפתח, דשבת חמור מכליים. צורת הפתח מן הצד מועילה לגבי כליים ואינה מועילה לגבי שבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורומי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן ורומי דריש לוקיש עד ריש לוקיש. לפי הביאור שאתה מסביר שכאן מדובר בצורת הפתח מן הצד, שריש לוקיש סובר שצורת הפתח מן הצד מועילה הן לגבי כליים והן לגבי שבת. רבי יוחנן סובר שצורת הפתח מן הצד מועילה לגבי כליים ולא לגבי שבת. יהיה לנו סתירה מריש לוקיש על ריש לוקיש ומרבי יוחנן על רבי יוחנן. מהי הסתירה? ממשיכה הגמרא. דאומר ריש לוקיש משום רבי יהודה בר חנינה. פאה מותרת לעניין כליים. פאה הכוונה לצורת הפתח. למה פאה נקראת? למה צורת הפתח נקראת פאה? נקרא מה שרשי אומר בשורה הראשונה מלמעלה. קליאת הזמורה המתוחה מקונדס לחברו נקראת פאה, ודוגמתו פאה נוכרית. פאה נוכרית גם היא הייתה כלואה. ומתיחת הזמורה מקונדס לחברו נחשבת גם היא פאה על שם הקליאה שבעניין. פאה מותרת לעניין כליים. דהיינו צורת הפתח נחשבת כמחיצה לגבי כלאיים, אבל לא לשבת. כך אומר יש לוקיש בשם רבו. רבי יוחנן אומר, כמחיצות לשבת דלא, כך מחיצות לכלאיים דלא. לפי רבי יוחנן הוא סובר, שצורת הפתח, כשם שהיא לא מועילה לגבי שבת, כך היא לא מועילה לגבי כלאיים. אז הנה סתירה ברורה. ריש לוקיש בבקעת בית חורתן אמר שצורת הפתח מועילה הן לגבי כלאיים והן לגבי שבת. וכאן הוא אומר שצורת הפתח מועילה רק לגבי כלאיים ולא לגבי שבת. רבי יוחנן אמר שצורת הפתח מועילה לגבי כלאיים ולא לגבי שבת. וכאן הוא אומר שפאה היא לא נחשבת כמחיצה לא לגבי שבת וגם לא לגבי כלאיים. אומרת הגמרא, ביש למדרי שלוקיש אדרי שלוקיש לא יקשיה, עוד ידי עוד רבי, הוא עצמו סובר, כמו המייסה של ביקס בסחורטון, של צורת הפתח, היא מועילה גם לגבי כלאיים, היא נחשבת כמחיצה גם לגבי כלאיים, היא נחשבת כמחיצה גם לעניין שבת, אבל בשם רבי, מה שרשלוקיש אמר, שהיא לא מועילה לגבי שבת, זה היה בשם רבו, רבי יהודה בר חנינא, אבל הוא עצמו לא סובר כך. אלו, דרבי יוחנן, דרבי יוחנן קשיה. אי אמרס בישלמי אוסום על גבן ואוכם מן הצעד שפיר. אם תעמיד את המייסה של ביקת בית חורתן, שהצורת הפתח שם הייתה צורת הפתח טובה, שהקנה העליון היה מונח על גבי שני הקנים שבהצדדים, ולכן רבי יוחנן מכשיר לעניין כלאיים, משום שמדובר בצורת הפתח טובה. ואילו כאן מדובר בצורת הפתח מן הצד, אז הוא אומר שגם לכלאיים הצורת הפתח לא נחשבת כמחיצה. ואז באמת יהיה לנו ראיה שמזה שרבי יוחנן אמר לגבי בקעת בית חורתן שצורת הפתח לא מועילה לגבי שבת, שהוא סובר כמו רב שצורת הפתח רחבה יותר מ-10 אינה מועילה לעניין שבת. אלו ימרס אידי ואידי מן הצד. אם אתה רוצה לדחות ולומר שאין ראייה שרבי יוחנן סובר כמו רב, אלא צורת הפתח של בקעת בית חורתן היה צורת הפתח מן הצד, אז אם כך היינו סתירה בדברי רבי יוחנן. בבקעת בית חורתן הוא אומר שצורת הפתח מן הצד מועילה לגבי כלאיים, ואילו כאן הוא אומר שצורת הפתח מן הצד אינה מועילה לגבי כלאיים. אומרת הגמרא, לאוילום אידי ואידי מן הצד. באמת, הכל מדובר צורת הפתח מן הצד. אוסום ב-10, אוכה ב-10 מ-10. הסיבה שרבי יוחנן אמר שלעניין פאה, לעניין צורת הפתח שהיא לא מועילה גם לא לגבי כלאיים, משום שהצורת הפתח הייתה רחבה יותר מ-10. צורת הפתח שעשויה כתיקונה, שהקנה העליון מונח על גבי שני הקנים שבצדדים, גם אם הצורת הפתח יותר מ-10, היא נחשבת כמחיצה. אבל צורת הפתח בעייתית, שהקנה העליון מונח מן הצד, הדבר תלוי. אם היא רחבה עד 10, היא נחשבת כצורת הפתח לעניין כלאיים, לא לעניין שבת. כמו שרבי יוחנן אמר לגבי בקעת בית חורתן. אבל אם היא צורת הפתח מן הצד ורחבה יותר מ-10, היא לא נחשבת כצורת הפתח, גם לא לעניין כלאיים. אומרת הגמור, אם אינו תימרי דשנילון בין 10 ליותר מ-10, מה המקור לחלק בצורת הפתח מן הצד? אם היא רחבה 10 או רחבה יותר מ-10? דאמר לי רבי יוחנן לריש לוקיש. המקור הוא ממה שאמר רבי יוחנן לריש לוקיש. לא כך היה מעשה שהלך רבי ישוע אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה? רבי ישוע הלך ללמוד תורה מפי רבי יוחנן בן נורי, אף על פי שבקי בהלכות כלאיים. רבי ישוע היה בקי בהלכות כלאיים, בכל זאת הוא הלך לרבי יוחנן בן נורי ללמוד ממנו הלכה בהלכות כלאיים, אף על פי שהוא היה בקי. אומר המאירי, אין בסמדרש בלוי חידוש, רבי יוחנן בן נורי היה עוד יותר גדול ממנו, והוא הלך לשאול אותו שאלה בהלכות כלאיים. ומצאו, רבי ישוע מצא את רבי יוחנן בן נורי, שיושב בין האילנות. רבי יוחנן בן נורי יושב בין האילנות. הלך רבי ישוע ומתח זמורה מאילן לאילן. הוא עשה כעין צורת הפתח, והוא בא לפני רבי יוחנן בן נורי, ואמר לו, רבי, אתה רואה את הצורת הפתח הזאת? יגפנים כאן, מהו לזרוע כאן? האם הצורת הפתח הזאת היא נחשבת כמחיצה? כאשר כאן יש גפנים, מותר לזרוע תבועה מצידה השני של הצורת הפתח? היא נחשבת כמחיצה להבדיל בין הגפנים לתבועה? אמר לו, בעשר מותר, ביותר מ-10 אסור. אם היא רחבה 10, מותר. יותר מ-10, היא לא נחשבת כמחיצה. במה יסקינן? אילי מעל גבן, אם מדובר בצורת הפתח טובה, שהקנה העליון מונח על גבי שני הקנים שבצדדים, יותר מ-10 אסור? לא ייתכן, ואותניה, היו שם קנים הדוקרנים, היו שם קנים שהוא נעץ אותם בקרקע כדקר, ועשה להם פעה מלמעלה, והניח על גביהם זמורה, דהיינו עשה צורת הפתח, אפילו ביותר מ-10 מותר צורת הפתח, שעשויה כתיקונה, שהקנה מונח על גבי שני הקנים שבצדדים, אף על פי שהיא רחבה יותר מ-10, היא נחשבת כמחיצה גמורה לעניין כלאיים. על כורך, שמדובר בצורת הפתח מן הצד, שהוא לא הניח את הקנה העליון על גבי שני הקנים שבצדדים, אלא ביניהם. צורת הפתח לא טובה, ואז על צורת הפתח מן הצד יש הבדל. עד 10 היא נחשבת כמחיצה לגבי כלאיים, מ-10 היא לא נחשבת כמחיצה לגבי כלאיים. אז הנה, זה גם התירוץ על הסתירה בדברי רבי יוחנן. לא היא לא מדובר בצורת הפתח מן הצד, אלא שאם היא עד 10 היא נחשבת כמחיצה לגבי כלאיים, וזה היה המעשה בבקעת בית חורתן, יותר מ-10, צורת הפתח מן הצד אינה מועילה גם לא לגבי כלאיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, גופה אומר רב חסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום. הקנה העליון צריך להיות מונח על גבי שני הקנים שבצדדים. צורת הפתח שהקנה העליון מונח לא על גבי שני הקנים שבצדדים, אלא בין הקנים, הדין הוא שהיא צורת הפתח פסולה. הלכה נוספת בדיני צורת הפתח אמר רב חסדא. צורת הפתח שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי להעמיד בדלת, ואפילו דלת של קשים. צורת הפתח צריך שיהיה בה איזשהו חוזק. מהו החוזק שצריך להיות בצורת הפתח בכדי שהיא תהיה קשרה? שניתן להעמיד עליה דלת. אפילו דלת קלה מאוד, דלת שעשויה מקש. צורת הפתח צריכה להיות מספיק חזקה בכדי שיהיה אפשר לתלות עליה דלת. השולחן ערוך בסוף סימן שין סמך בית פוסק שרק הקנים שבצדדים צריך שיהיו חזקים בכדי להעמיד עליהם דלת. אבל הקנה העליון, אפילו אם הוא עשוי מגמי ואי אפשר לתלות עליו דלת, גם הדין הוא שהוא כשר. המשנה ברורה בביא בשם המחציס השקל שעיקר צורת הפתח זה הקנים שבצדדים, לא הקנה העליון. עד כדי כך שאם הקנה העליון מתנדנד ברוח, הצורת הפסח כשרה. אם הקנים שבצדדים מתנדנדים, הצורת הפסח פסולה, אבל הוא מביא שם שהאחרונים חולקים על המחציס השקל יאויין שם. הלכה נוספת, אומר איש לוקיש משום רבי ינאי, צורת הפתח צריכה היכר ציר. צורת הפתח אומנם לא צריך שיהיה בדלת, אף על פי שיש ברק קנה מכאן, קנה מכאן, קנה על גביהם מכבר כשירה, בכל זאת, אבל היא כן צריכה שיהיה בה היכר ציר. מה הכוונה היכר ציר? מה היכר ציר? אומר רב אביה אבקתה. רשי מסביר, נקרא את דברי רשי, חור שציר הדלת סובב בו. ואף על פי שאינה צריכה דלת, מיוחז יהיה לדלת בעינן. רשי במנוחס למד ג' מסביר שהחור קבוע חקוק במפתן הדלת, בקרקע של הדלת. המאירי אומר שאבקת הכוונה מעין בעסקיבול שיוצאים מהקנים שבצדדים, שאפשר להניח בתוכה מצירי הדלת. אומרת הגמורה, אשכחינו רווחי ברי דרב אביה לתלמידי דרב אשי. אומר לאו, אומר מר מידי בצורה ספסח, האם רבכם רב אשי אמר איזושהי הלכה בדיני צורת הפתח? אומרו לי אלוהי, לא יאמר ולא יכלום. הראש מביא בשם רבינו מאיר שכוונת שאלתו היה האם רבכם רב אשי חידש איזושהי הלכה בדיני צורת הפתח, והם אמרו לו לא. הריף פסק את שתי ההלכות הראשונות, שצורת הפתח שעשה מן הצד פסולה, עריף פסק גם שצורת הפתח צריכה להיות מספיק חזקה בכדי שיהיה ניתן לקלוט עליה דלת אפילו של קש, אבל עריף לא פסק את ההלכה השלישית, שצורת הפתח צריך שיהיה בה היכר ציר. אומר הרעש בו משום שהבין ששאלת רב אח ברי דרב אביה לתלמיד דרב אשי הייתה, האם רבכם מצריך שיהיה היכר ציר בצורת הפתח? ועל כך הם ענו לו לא. ממילא עריף פסק גם שאומנם צורת הפתח שעשה מן הצד פסולה, צורת הפתח צריכה שתהיה ראויה לתלות עליה דלת, אבל עריף לא פסק שצורת הפתח צריך שיהיה בה היכר ציר, כי הוא פירש שזאת הייתה השאלה אם רב אשי חידש בצורת הפתח שהיא צריכה היכר ציר, והם אמרו לו לא. ממשיכה הגמרא, תנה, צורת הפתח שאמרו כנה מכאן, כנה מכאן, כנה על גביהן. אומר הראש בשיטת רבינו מאיר, שהשאלה הייתה אם רבכם רב אשי חידש איזושהי הלכה בצורת הפתח, והם אמרו לו לא, אמר להם רב אח ברי דרב אביה, בוא אני חדש לכם, שצורת הפתח כנה מכאן, קנה מכאן וקנה על גביהם. לא צריך שהקנה העליון יהיה רחב טפח, אפילו קנה באובי משהו, גם הדין הוא שמועיל. לפי דברי הרעש בו, הוא הביא ראייה שלא צריך עקר ציר. מזה שכתוב בברייס את צורת הפתח, צריך שיהיה בקנה מכאן, קנה מכאן, קנה על גביהם, ולא כתוב שצריך שבצורת הפתח יהיה עקר ציר, רואים מזה שצורת הפתח כשירה, גם אם אין בה עקר ציר. ממשיכה הגמרא ואומרת, צריכים ליגה או אין צריכים ליגה? האם הקנה העליון צריך להיות מונח ממש על גבי שני הקנים שבצדדים? האם הקנה העליון צריך לגעת בקנים שבצדדים? או שהוא לא צריך לגעת בהם גם אם הוא נמצא מעליהם? הדין הוא שהוא קשר. אומרת הגמרא, רב נחמן אומר אין צריכים ליגה. רב ששת אומר צריכים ליגה. רב נחמן סובר שהקנה העליון לא צריך שיגע בשני הקנים שבצדדים. המשנה ברורה בסימן שין סמך ב' בסוף הסימן מביא בשם רב קיבייגר בשם הראם, שהוא מסביר למה לא צריך שהקנה העליון שבצורת הפתח ייגע בשני הקנים שבצדדים, משום דין של גודאסיק. הדין של גודאסיק מעלה לי את המחיצה שיוצאת מתוך שני הקנים שבצדדים עד הקנה העליון. ממילא צריך שהקנה העליון יהיה מכוון על גבי שני הקנים, לא צריך שהוא ייגע בהם, אבל צריך שהוא יהיה מעליהם. אם הקנה העליון לא מונח על גבי שני הקנים שבצדדים, גם אם נגיד גודאסיק, לאיפה נעלה אותו? הגודאסיק מעלה אותו ומפגיש אותו עם הקנה העליון, אבל צריך שהקנה העליון יהיה מונח על גביו, לא צריך שיגע, מספיק שהוא נמצא מלמעלה, אבל מכוון כנגד שני הקנים שבצדדים. אומרת הגמורה, עוזל רב נחמן ועובד עובדה בירש גלושה כסמייצה. רב נחמן תיקן צורת הפתח באזור של ריש גלושה כמו דעתו שהקנה העליון לא צריך שיגע בשני הקנים שבצדדים. אומר לרב ששס לשעמי רב גדה זיל שלא יפשדינו. אמר רב ששס לשמה שלו רב גדה, תראה לריש גלושה יש צורת הפתח פסולה, תעקור אותם שהם לא יבואו לטלטל על פי אותה צורת הפתח הפסולה. עוזל שול אפשדינו, רב גדה קיים את מצוותו של רב ששס ועקר את כל הצורת הפתח שהקנה העליון לא היה מונח על גבי הקנים שמצדדים. השכחינו דבי ריש גלושה חבשו, הם מצאו אותו שהוא עוקר את הצורות הפתח שאליהם נתנו אותו בבית מאסר. עוזל רב ששס קומה בובה, הלך רב ששס לבית הסוהר, נעמד על הפתח, והוא קרא, אומר לי גד פוק, צא, תו נופק. הרוזרוע אומר שהם שחררו אותו לפני כבודו של רב ששס, שהם רצו לחבר את רב ששס, אז שחררו את השמה שלו. בגוי סייבץ הוא מסביר שהם חשבו שרב גד עקר את הצורות הפתח בדעת עצמו, אבל כאשר הם רואים שהנה, הוא עשה את שליחותו של רב ששס, אז הם הוציאו אותו מבית הסוהר. ממשיכה הגמרא. אשכחי רב ששס לרבי בר שמואל. אומר לי, טוני מר מידי בצורת הפתח? האם אתה שונה משהו בצורת הפתח, בסוגיה של צורת הפתח? אומר לי, אם פנינה. כיפה. כיפה הכוונה לפתח שראשו עגול ככיפה. רבי מאיר מחייב במזוזה, אף על פי שראשו עגול ככיפה, וחכמים פותרים. ושווים, שאם יש ברגלי העשרה, שהיא חייבת. דהיינו, כדי שהפתח יחשב לפתח, צריך שיהיה בגובהו עשרה וברוחבו ארבעה. כפי שהגמרא תסביר הלאה, המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, כאשר יש בגובה שלושה רוחב של ארבעה טפחים, ומשלושה ועד עשרה אין רוחב של ארבעה טפחים. האם אנחנו אומרים חוקקים להשלים, כאילו שחוקקים בכותל ומרחיבים את הפתח שיהיה בו ארבעה טפחים בגובה עשרה, וממילא הפתח הזה חייב במזוזה, או שלא אומרים חוקקים להשלים, והפתח הזה, כיוון שאין בו עשרה ברוחב ארבעה, הוא פטור ממזוזה. אומרת הגמרא, אומר אביי, הכל מודים עם גבוהה עשרה, ואין ברגליה שלושה, דהיינו, אין ברגליה, אין בשלושה טפחים התחתונים רוחב של ארבעה טפחים, אף על פי שיש בגובה עשרה, לא חייבת במזוזה. אינמי, יש ברגליה שלושה, בשלושה טפחים התחתונים יש רוחב של ארבעה טפחים, אבל אין גבוהה עשרה, אין בגובה של הפתח עשרה, ולא היא כלום. ודאי שאותו פתח לא חייב במזוזה, זה לא פתח. כי פליגי, ביש ברגליה ג' גבוהה עשרה, ואין רחבה ארבעה. דהיינו, בשלושה טפחים התחתונים יש ברוחבה ארבעה טפחים, אחר כך הפתח ממשיך לגובה של עשרה, ומשלושה ועד עשרה, אין רוחב של ארבעה טפחים בחלל הפתח. ויש בלחוק להשלימה לארבעה. רבי מאיר סובר חוקקים להשלים. אנחנו רואים כמו שהכותל נחקק, כמו שהפתח נחקק, ויש ברוחבו ארבעה במשך גובה של עשרה טפחים. וממילא פתח חייב במזוזה. ורבונון סברי אין חוקקים להשלים. מכיוון שאין גובה עשרה ורוחב ארבעה, לא אומרים חוקקים להשלים, תחשוב כמו שהכותל נחקק ויש בפתח רוחב של ארבעה, אלא אותו פתח פטור ממזוזה, הוא לא חייב במזוזה. נו, אז מה זה קשור לענייננו? מה זה קשור לעניין שלנו? רואים מכאן שכאשר המשקוף נמצא בגובה, ולא על גבי המזוזות שבצדדים, כלומר החלק העגול שנמצא למעלה בשער הוא לא המשקוף. המשקוף זה השטח הישר שנמצא מעל הכיפה, ואף על פי שהוא לא נוגע במזוזות שבצדדים, בכל זאת יש כאן פתח שחייב במזוזה. יש פשט אחר ברש"י שהראיה לא מכוח גוף הברייסה אלא מכוח ההסבר של אביי. מסביר תיסא בנו פרץ שבאביי אנחנו רואים שלפי רבונון אין חוקקים להשלים, אז אם כן אנחנו לא מצרפים את החלק הישר שנמצא מעל העגול ומחברים אותו אל הלחיים, נמצא אם כן שהמשקוף שהוא החלק הישר שנמצא מעל הכיפה אינו נוגע בלחיים, ואם כל זה זה נחשב לשער שחייב במזוזה. על כל פנים, מכאן יש להביא ראייה שהקנה העליון אינו צריך לגעת בקנים שבצדדים, כי בכזה פתח שהחלק העליון שלו עשוי ככיפה הוא עגול, אז המשקוף שלו זה החלק הישר שנמצא מעל הכיפה, והוא אינו נוגע בלחיים. אז הנה רואים שצורס הפסח, הקנה העליון לא צריך לגעת בלחיים שבצדדים, שלא כדברי רב שישס. אומרת הגמורה, אומר לי, אמר רב שישס לרבי בר שמואל, לאור הראייה שהבאת לי, שהקנה העליין לא צריך לגעת בלחיים שבצדדים, אם אשכחס לאו, אם תמצא את בי ריש גלוסה, לא יתאים אלאו ולא ימידי, מאום הסניסים דקיפה. כלומר, אל תביא להם את הראייה הזאת, שאני עקרתי להם את הצורת הפתח על חינם, כי הנה רואים מכאן שגם אם הקנה העליון אינו נוגע בלחיים, הצורת הפתח היא קשרה. נו, אז מה כן? אומר הרך, אני אחזור בי. אתה לא צריך להגיד להם את זה, אני כבר אחזור בי מהפסק שפסקתי, שהקנה העליון צריך לגעת בקנים שבצדדים. ממשיכה המשנה, הכשר מבוי. בית שמאי אומרים, לכי וקורא. כדי להכשיר את המבוי, כדי לתקן את הרוח הפרוצה, צריך לתקן גם לחי וגם קורה. ובישיל אלוהים או לחי או קורה, רבי אליעזר אומר לך יין. הריטב"א מסביר בדף י' בייס שרבי אליעזר הוא מסביר והוא אוחז בשיטת בית שמאי, שלא צריך לחי וקורה אלא גם לך יין מועיל. משום רבי ישמעאל אומר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400 שהוא ניתר או בלחי או בקורה. גם בית שמאי מסכימים שמבוי שרוחב פתחו פחות מ-400 ניתר או בלחי או בקורה, לא צריך את שניהם. על מה נחלקו? על מה סוברים בית שמאי שצריך דווקא לתקן את, את המבוי בלחי וקורה יחד? על רחב מ-400 ועד 10 שבית שמאי אומרים לחי וקורה ובית הלל אומרים או לחי או קורה. אומר רבי עקיבא על זה ועל זה נחלקו. דהיינו, המחלוקת ביניהם גם על מבוי שרוחב פתחו עד 4 וגם מ-4, שלפי בית שמאי צריך לתקן את הרוח הפרוצה בלחי וקורה, ולפי בית הלל או לחי או קורה. אומרת הגמרא, כמן דלויקה חנניה ולויקה תנקמה. הבינה הגמרא שהמבוי שבו נחלקו בית שמאי ובית הלל הוא מבוי מפולש, דהיינו, שיש לו שני מחיצות משני הצדדים, ובשני ראשיו הוא פתוח לרשות הרבים או לקרמליס. ועל זה בית שמאי אומרים שצריך לתקן אותו בלחי וקורה, או בית הלל אומרים או לחי או קורה. שואלת הגמרא, זה לא כחנניה ולא כתנקמה. הרי לעיל בדף וו עמוד א' למדנו שמבוי מפולש, דהיינו, מבוי שמוקף במחיצות משני צידיו בלבד, ובשני ראשיו הוא פתוח לרשות הרבים או לקרמליס, לפי תנקמה צריך צורת הפתח בראשו האחד, ובראשו השני מספיק לחי או קורה. לפי חנניה צריך לתקן אותו בדלת, או אפילו בדלתות משני הכיוונים לפי בית שמאי. ולכאורה זה לא מסתדר עם מה שאנחנו לומדים כאן. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אוכי כאומר, הכשר מבוי סתום כיצד? לא מדובר כאן על מבוי מפולש, מדובר על מבוי סתום, דהיינו, מבוי שהוא גדור בשלוש רוחותיו, ברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס. הדין הוא שבכדי שיהיה מותר לטלטל במבוי צריך לתקן אותו בלחי הרביעית הפרוצה. איך מתקנים אותו כדי שיהיה מותר לטלטל בו? לפי בית שמאי לחי וקורה, לפי בית הלל או לחי או קורה. אומרת הגמרא, למימר דקוסברי בית שמאי ארבע מחיצות דאי רייסה. מזה שמצריכים שהתיקון ברוח הרביעית יהיה בלחי וקורה, סימן שהם סוברים שבכדי שיהיה מותר לטלטל במבוי מדאי רייסה, צריך שיהיה בו ארבע מחיצות. רק ארבע מחיצות גורמות לכך שהמקום יהיה רשות היחיד. אומרת הגמרא, לא, לזרוק משלוש עוד המחייב, לטלטל עד יהיה כארבע. לאוילום, רשות היחיד נעשית כבר בשלוש מחיצות. אדם שעומד ברשות הרבים וזורק חפץ לתוך מקום שמוקף בשלוש מחיצות בלבד, הוא חייב משום מויצי מרשוס לרשוס. מה שבית שמיים מצריכים לחי וקורה ברוח הרביעית, זה בכדי שיהיה מותר לטלטל. עדיין אסור לטלטל במקום שמוקף בשלוש מחיצות, עד שיהיה מתוקן ברוח הרביעית, כדי להתחייב משום הוצאה מרשות לרשות, דיינו, כדי שהמקום יהיה לו דין של רשוס היוחד מדוי רייסה להחמיר, מספיק שיש לו שלוש מחיצות, כדי שיהיה מותר לטלטל גם מדי רבונון, צריך שיהיה מתוקן ברוח הרביעית. אומרת הגמרא, בית הלל אומרים או לחי או קורה, להם רקוסבר ביסילן שלוש מחיצות דוי רייסה, ולא שתיים, כי אם בית הלל היו סוברים שמספיק בשתי מחיצות, אז לא צריך בכלל תיקון ברוח הרביעית. אומרת הגמרא, לא, לזרוק משתיים עוד המחייב. לאוילו מדאי רייסה, רשות היחיד, הוא מקום שמוקף בשתי מחיצות בלבד. ומי שמוציא מרשות, מי שמכניס מרשות הרבים אל מקום שמוקף בשתי מחיצות, חייב משום הוצאה מרשות לרשות. מה שבית הלל מצריכים תיקון גם ברוח הרביעית, זה בכדי שיהיה מותר לטלטל מדי רבונון. בכדי שיהיה מותר לטלטל מדי רבונון, צריך שהמקום יהיה מוקף בשלוש מחיצות, וגם תיקון ברוח הרביעית.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.